שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה אינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, שיחה זו מוקלטת, יום רביעי, ה-12 במרץ 2025. לפני שאני מעבירה את זכות הדיבור למר אלי כהן, מנכ"ל הבנק, ברצוני לציין כי השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של הבנק, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע צופה פני עתיד בהתאם לחוק. בנוסף, מלבד נתונים היסטוריים שימוסרו, אם וככל שתהיה התייחסות לתחזיות ולכל מידע הצופה פני עתיד, הרי שתחזיות כאמור מבוססות על עומדנים, הערכות והנחות שונות, שהתממשותם, אם בכלל, תלויה בגורמים ובאירועים שונים. ושיכול שיגרמו לתוצאות שונות באופן מהותי בעתיד. מר אלי כהן, בבקשה.
טוב, צהריים טובים לכולם. אני שמח לפתוח את השיחה של הדוחות השנתיים של הבנק הבינלאומי. אני אגיד רק במבט מלמעלה, אנחנו ממשיכים באסטרטגיה העסקית שלנו, שמובילה אותנו כבר מספר שנים. הפוקוס שלנו בתחום ההשקעות בשוק ההון מוכיח את עצמו, ואנחנו צומחים, והדגש הוא צמיחה בכל מגזרי הלקוחות, אני אדבר על זה בהמשך, אבל זה באמת שנה מיוחדת שבה אנחנו מציגים גם שיאים מבחינת רווחיות וגם הובלה ומקומות ראשונים כמעט בכל אחד מהפרמטרים העסקיים במערכת הבנקאית. נתחיל בשקף הראשון בעמוד 3, הדגשים העיקריים. אני לא אחזור על זה הרבה, אבל בכל אחד מהפרמטרים האלה אנחנו מובילים במערכת. נסתכל על התשואה להון, ראינו, פרסמנו תשואה להון של 19% בשנה, גם הרבעון הרביעי נסגר בצורה מאוד מאוד יפה, 17.4% תשואה. התשואה הזאת מושגת למרות עודפי הון גבוהים להשוואה לרגולציה, הפער הולך וגדל, ראינו עודפי הון בכל המערכת, אבל גם אצלנו הפער הוא מעל 2%, זאת אומרת אנחנו יכולים להמשיך ולצמוח באשראי ובנכסי הסיכון שלנו בהיקפים מאוד מאוד משמעותיים, מבלי לגייס הון נוסף. יחסי הנזילות שלנו גבוהים מאוד בשנה האחרונה בעיקר, אנחנו עושים את זה תמיד כשאנחנו בפתחו של משבר ומקטידים לשמור על יחסים גבוהים, גם פה יחס נזילות מאוד מאוד גבוה, 165%, מה שראיתי גם פה, היחס הגבוה ביותר במערכת הבנקאית. אנחנו עושים את זה במכוון בגלל התקופה. צמיחה, לא פחות חשוב מהרווחיות. הצמיחה גם תלמד אותנו מה קורה בעתיד. אנחנו בעצם בונים את הרווחיות העתידית שלנו עם צמיחה יפה מאוד, צמיחה הגבוהה ביותר במערכת בתיק נכסי הלקוחות, שזה בעצם פתרונות הציבור וניירות הערך של הלקוחות שלנו. מעל 20%, כמעט 25% גידול בנכסי הלקוחות בשנה האחרונה, שצמחו להיקפים של כ-840 מיליארד שקלים, בעיקר כתוצאה לכניסת לקוחות חדשים. כמובן שהשווקים החיוביים תרמו למגמה הזאת, אבל עוד ועוד לקוחות ממשיכים לתת אמון בבנק הבינלאומי, ולהעביר אליו את הנכסים החשובים שלהם. גם באשראי, באקטיבה, צמחנו בצורה מאוד מאוד יפה. מה שראיתי עד עכשיו, הצמיחה המהירה ביותר במערכת, 10% בשנה האחרונה, 3.7% ברבעון האחרון. זאת אומרת, הקצב התגבר ברבעון הרביעי, ואנחנו בהחלט שמים פוקוס על צמיחה באשראי, הלקוחות שהולכים איתנו ואנחנו מאמינים בהם, נותנים אמון גם בתחום האשראי, וגם פה אנחנו מציגים צמיחה מאוד יפה. עמלות, צמיחה של 3.4% בשנה האחרונה, חלק גדול מהצמיחה מגיע מתחום ההובלה שלנו, מתחום שוק ההון, וזה כמובן מקבל ביטוי גם בהכנסות. אין פה עלייה בתעריפים, הכל תוספת של פעילות ושל לקוחות חדשים שמעבירים בבינלאומי. תיק אשראי איכותי, למרות הצמיחה והיחסים הפיננסיים הגבוהים והרווחיות, אנחנו ממשיכים להקפיד לשמור על תיק אשראי איכותי. בשנת 24 רשמנו הכנסה בסך הכל מחובות בעייתיים, הכנסה נמוכה, שיעורי ההפרשה בכל המערכת ראיתי מאוד מאוד נמוכים, אבל גם כשמסתכלים על החובות הבעייתיים אצלנו, יחס ה-NPL הוא היחס הנמוך ביותר במערכת, זאת אומרת, החובות הבעייתיים שנמצאים בתיק האשראי ברמה הנמוכה ביותר שיש במערכת הבנקאית. תשואת הדיבידנד, הדירקטוריון אישר אתמול חלוקת דיבידנד בשיעור 40%, מה שמביא את החלוקה השנתית בכלל ל-40%. אני מזכיר, בתחילת השנה אנחנו הבנק היחיד שהשלים חלוקת דיבידנד בגין 2023, מה שמביא את תשואת הדיבידנד שלנו לתשואה הגבוהה ביותר במערכת. אז בסך הכל אפשר לראות עמוד ראשון עם גאווה מאוד מאוד, מאוד גדולה, גם יחסים חזקים מאוד, תיק אשר איכותי, צמיחה וכמובן רווחיות מאוד מאוד יפה בהשוואה למערכת. אני אמשיך לשקף הרביעי, בעצם אפשר לראות מבט רב שנתי מה קרה לרווחיות של הבנק. רווחיות של כמעט 2.4 מיליארד שקלים בשנת 2024, גידול של 9% בהשוואה לשנה מקבילה. אנחנו רואים ירידה בתשואה, הירידה בתשואה מגיעה מכיוון ההון כמובן. ההון שלנו גדל סדר גודל של 11% בשנה למרות חלוקת הדיבידנד, מה שמביא לירידה קלה בתשואה. גם פה אני מזכיר את עודפי ההון. אם היינו שומרים על עודפי הון דומים למערכת, התשואה פה הייתה גבוהה משמעותית. אתם יכולים לעשות לבד את המתמטיקה. אני עובר לשקף 5, התנהלות פיננסית לא מזמן, זה משהו שאנחנו מקפידים עליו, אתם מכירים אותו, זה משהו שמאפיין אותנו. גם ברמת היחסים, יחסי ההון, יחסי הנזילות, יחסי ההפרשה, קרית ההפרשה שלנו, תראו דומה לתקופה של 2020, לתקופת הקורונה. זאת אומרת, גם פה אנחנו שומרים על קריות מאוד מאוד גבוהות, אנחנו בוחנים את עצמנו תמיד בהשוואה לתחילת המלחמה, ואנחנו רואים שבהשוואה לתקופה של יוני 23, תחילת המלחמה, אנחנו הגדלנו את קריות ההפרשה בצורה הגדולה ביותר במערכת הבנקאית. יחס ה-NPL דיברתי קודם, רואים ירידה ביחס, ירידה עובר שיפור, קרוב לחצי אחוז מתיק האשראי שלנו הוא בחוב בעייתי בפיגור. שיעור נמוך יותר, מה שראינו במערכת הבנקאית, השיעורים האלה קרוב ל-0.75. בשקף 6 אנחנו מדברים על הכנסות, כמובן צמיחה עקבית, 60% גידול בחמש שנים האחרונות, 4 שנים האחרונות, 2% בשנה האחרונה, יש פה, אפשר לראות את הצמיחה בעמלות שדיברתי עליה קודם, גם פה שנת C ברמת ההכנסות, מעל ל-1.5 מיליארד שקלים הכנסות מעמלות, הרווח המימוני השוטף לאט בירידה השנה, ולמרות היציבות בריבית, נובע משני דברים עיקריים. אחד, רמת מרווחי האשראי, נדבר על המחירים. התחרות מביאה לזה שרמת המחירים יורדת, בעיקר בתחום המשכנתאות, אבל לא רק. ובצד הפסיבה, מעבר, נמשך המעבר, אם כי בקצבים איטיים יותר, של לקוחות מהעוש לפקדונות נושא ריבית, מה ששוחק את המרווח הפיננסי. וזה כמובן הגיוני ברמת ריבית כזאת. אז בסך הכל, רמת רווח מפעילות שוטפת של 4.6 מיליארד שקלים. אני עובר לעמוד 7, יעילות תפעולית, אפשר לראות פה רבת ארוך טווח, מה קרה לכמות, למצבת המשרות. גם השנה אנחנו ממשיכים באותה מגמה של ייעול תהליכים, ייעול התייעלות, גם מבחינת מצבת הסניפים, גם מבחינת תהליכי העבודה, יותר ויותר פעולות עוברות למוקדים אחוריים, מה שמאפשר לנו צמצום בכמות העובדים, גם המעבר של הלקוחות לפעילות בדיגיטל שמאוד מאוד מתפתח בשנה האחרונה, תורם את חלקו בקטע הזה. יחס היעילות של 44%, די דומה לשנה הקודמת. אני עובר לעמוד 8, אפשר לראות את הצמיחה ארוכת הטווח בתיק האשראי שלנו, שהסתכם מעל 130 מיליארד שקלים. דיברתי על הצמיחה בסך הכל, אפשר לראות את התמהיל, שעליו אנחנו שמים דגש, חלק משמעותי, כמעט 50% מתיק האשראי של הבינלאומי, בלקוחות הפרטיים ובהלוואות לדיור. בשקף 9 אפשר לראות את תיק האשראי לפי סגמנטים, גם פה צמיחה
בכל אחד מהסגמנטים. השנה התמקדה הצמיחה בלקוחות הפרטיים ובלקוחות העסקיים הגדולים. יתר המגזרים ביציבות או עלייה קלה. רמת ההפרשות, דיברתי קודם, אפסית, אפילו הכנסה, בשנת 2024. ההוצאה שהייתה לנו השנה נבע מהמשך גידול בקריות שלנו, זאת אומרת יותר הפרשה קבוצתית, בהפרשה פרטנית, החזרים לאורך כל השנה, בעיקר ברבעון השני, אבל בסך הכל השנה הסתיימה בהחזר. דיברתי על ה-NPL, דיברתי על עיקרית הביטחון, ויחס כיסוי האשראי אפשר לראות גדל ל-245%, זאת אומרת האשראי הבעייתי לא צובר ריבית, מובטח בהפרשה בהיקף של 200% בבינלאומי. גם בתחום הפסיבי בעמוד 11 אפשר לראות צמיחה מועצת בשנה האחרונה, אבל צמיחה לאורך כל השנים האחרונות של כמעט 60%, 25% גידול בתיק נכסי הלקוחות בשנה האחרונה, ואפשר לראות את הסכומים ואת ההיקפים. אמרתי קודם, כ-840 מיליארד שקלים מנוהלים בבנק הבינלאומי. הרבה יותר מכל גוף פיננסי אחר שלא בנקאי במדינה. תמהיל הלקוחות גם פה, 150% מורכב מלקוחות פרטיים, רואים את הגופים המוסדיים, 34%, והיתר זה הגופים העסקיים והבינוניים. בעמוד 12, פילוח של תיק נכסי הלקוחות לפי מגזרי פעילות, תמיכה יפה לכל הקו, לכל האורך, גם בלקוחות הפרטיים, עסקים לסוגיהם וכמובן המוסדיים שנותנים בנו אמון ומעבירים כספים בקצבים הולכים וגדלים לאורך השנה. תיק הנוסטו שלנו בערוץ 13, אפשר לראות שאומרים על תיק נוסטו מידתי, 90%, 91% מהתיק מורכב מעל לממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית, וקו שאנחנו הולכים איתו הרבה שנים וגם השנה נמשך. ההון בצד שמאל ממשיך לגדול, מעל 13.4 מיליארד שקלים הון עצמי, קצב גידול של 12% בשנה, יחס המינוף 5.2. תשואת הדיבידנד בעמוד 14, דיברתי קודם, אנחנו רואים שלאורך השנים הבינלאומי מניב תשואה גבוהה במערכת, חילקנו קרוב למיליארד שקלים בשנת 2024, אמרתי קודם 40% מהרווחים. אני לא אתעכב על השקעות בדיגיטל וחידושים, אבל יש הרבה כאלה בקבוצה, ואנחנו מתמקדים בעיקר באזורים בהם אנחנו מובילים, בעיקר בשוק ההון. מוצר אחד שאני כן ארחיב את הדיבור עליו, זה הנושא של פיביווייז, מוצר ייחודי במערכת הבנקאית, מה שמאפשר לכל לקוח תכנון פיננסי של כל הנכסים שלו, גם בבנקים אחרים וגם בגופים פיננסיים אחרים בישראל, הכל בתוך האפליקציה של הבינלאומי, מה שמאפשר לו גם מבט כולל על התיק וגם ייעוץ בצורה אגרגטיבית, נוח וחדשני. מוצר מאוד ייחודי שמאוד מרוצים ממנו כל מי שמשתמש, וייחודי במערכת. זהו. אני חושב שבסך הכל סקרתי את הפעילות של הקבוצה ברבעון האחרון ובשנה. אני אשמח לשאלות.